חלניסטיות, פרק 17, איזה כיף, שוב אנחנו עם האבטארים. אז אני צדי, החלניסטית, אנונימי, והוחלמתי בזכות 12 הצעדים המדהימים, כמו שהם כתובים בספר הגדול. והיום איתי אורחת חוזרת, א', תציגי את עצמך.
אני א', אכלניסטית אנונימית.
איזה
היי
כיף לנו.
צביה, תודה על ההזמנה.
אוקיי, אז אנחנו היום בעמוד 14 באמצע, בעצם אחרי שככה ביל חושב על הדת ועל מלחמות הדת ועל כל הדברים, כל המחשבות הקדומות שלנו, שלי לפחות, מאוד מתחברות לזה. לדברים שהוא ככה חושב ומהרהר בהם, ואז הוא מגיע והוא אומר על אבי, אבל חברי ישב לפניי והצהיר חד וחלק שאלוהים עשה עבורו מה שהוא לא יכול היה לעשות בשביל עצמו. רצונו האנושי נכשל, רופאים קבעו שאינו ניתן לריפוי, החברה עמדה לכלוא אותו, כמוני הוא הודה בתבוסה מוחלטת. ואז הוא רע מבין המתים, פתאום העלו אותו מהמזבלה למפלס חיים טוב יותר, מהטוב ביותר שהכיר קודם לכן בחייו. וואו, זה כל כך מדהים. אני פשוט קוראת את הדברים האלה ואני אומרת, אני שמגיעה באמת מבית חילוני לחלוטין, אפילו אתאיסטי, אנטי דתי, לפחות בילדות שלי, היה אנטי מאוד מאוד גדול, ואני יושבת פה וגם אני אומרת, מצהירה לחלוטין בצורה שאי אפשר להסתיר או לנסות ככה בכל מיני דרכים להסוות, אני באמת גם מרגישה שאלוהים עשה עבורי מה שאני לא יכולתי לעשות בשביל עצמי. ואף בן אדם לא יכל לעשות בשבילי. אבל דבר ראשון להבין את זה שבאמת הייתי במקום סופר 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 נמוך בחיים שלי, ובאמת אלוהים הציל אותי דרך התוכנית הזאת. ואנחנו תמיד אומרים שאין, לא משנה כמה הבור שאנחנו נמצאות בו ענק, יש בדיוק 12 צעדים בשביל לצאת ממנו. וזה נורא מרגש, כי זה בעצם 12 צעדים להחלמה רוחנית. אז צריך לדבר על אלוהים, והנה אנחנו מדברות, ואני אשמח לשמוע איך זה היה אצלך, מאיזה רקע הגעת, איך קיבלת את העניין הזה של אלוהים ככה פתאום באמצע החיים.
כן, וואו, אני כל כך מזדהה עם מה שסיפרת. אני גם כן באה ממקום של חילוניות לחלוטין. אימא שלי אומנם הגיעה מבית שההורים שלה היו דתיים, במיוחד האבא, אבל היא חזרה בשאלה שהיא התחתנה עם אבא שלי. הבית היה חילוני לחלוטין, ואם אנחנו כבר מדברים על אוכל, אז גם מבחינת האוכל, אתם יכולים לדמיין לעצמכם מה שקרה אצלנו במקרר, ואני זוכרת את ה... לא רוצה יותר מדי להיכנס לתיאורים של האוכל, אבל אתם משערים איך היה נראה האוכל, מה היה לנו. זאת אומרת, כל הנושא של הדת ואמונה, אבא שלי הוא גם ניצול שואה, ואיבד את כל המשפחה שלו בשואה, אז אני זוכרת שהיו לנו המון, הוא היה מאוד קרוב אליי, והיו לנו המון 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 שיחות פילוסופיות על אלוהים, איפה היה אלוהים באותו זמן, מה קרה, הוא הרבה פעמים איבד את האמון שלו במונח שקוראים לו אלוהים, כפי שהבנתי אותו קודם, אבל יחד עם זה, כשאני הגעתי לתוכנית, באמת, תודה לאל, זה לא אני, זה אלוהים, הביא אותי בדיוק, כנראה שהייתי מאוד מוכנה, בלי דעות קדומות, נתתי צ'אנס לתוכנית הזאת, למרות שהגעתי ודיברו על אלוהים ועל כוח עליון, שבאמת לא הבנתי את זה, כי אני ישר חשבתי שמדברים על אלוהים הזה מהתורה, מהתנ"ך, אלוהים כפי שאני מכירה מה... עולם שלנו, בית כנסת וכולי. ופה גיליתי לאט לאט, זה לקח לי זמן להבין שזו תוכנית רוחנית, זה לא תוכנית דתית, אין פה היררכיה. כמו שאלבי אומר, תבחר, למה אתה לא תבחר את האלוהים כפי שאתה מכיר אותו? כלומר, אף אחד לא אומר לי במה לבחור, מי יהיה האלוהים שלי. אני בוחרת את הכוח העליון שלי כפי שאני מכירה אותו, אני לא צריכה מתווכים גם. ואני באתי באמת עם המטען הזה שאלוהים, איפה היה אלוהים בכל מיני מקומות בחיים שלי, כי גם אני סבלתי הרבה בחיים שלי, כל אירועים ואתגרים של החיים, אבל בסופו של יום אני הבנתי שלא אלוהים הזה עושה לי רע. מי שעושה רע, אם אני הזכרתי כבר את השואה, אם מותר להזכיר דברים חיצוניים, זה אנשים עשו את הדברים הרעים האלה. זה לא אלוהים, אני לא צריכה שיהיה לי דעה קדומה, איפה היה אלוהים, אני לא צריכה לבקש מאלוהים שיחווה. הוא מכוון את הדברים אם אני ניגשת אליו, אם אני בוטחת בו. אז באמת, אם אני מסכמת, אז המזל שלי שבאתי בפתיחות דעת, בכנות, בפתיחות ובמיוחד בפנייה. אני כבר באתי, כמו שאת סיפרת, באתי על ארבע, באתי על מהמזבלה, באמת, באמת, במצב פיזי, נפשי ורוחני, גרוע ביותר, גרוע. מכל מיני בעיות, כל מיני דברים שליוו אותי, כל מיני צלקות. ותודה לאל שהגעתי למקום הזה.
ממש, ממש, וזה מצחיק, אבל תמיד כשקוראים את הקטע הזה עם המזבלה, אז אני חושבת לעצמי, זה כאילו תיאור של מה שהלך ליד המיטה שלי בימים של השימוש, כל האריזות הפתוחות, הזרוקות בערבוביה, ואני זוכרת שאני סיפרתי את זה בתחילת הפודקאסט, שאני עישנתי בשנים של ככה עד אמצע סוף שנות ה-20 שלי, והייתי מנסה כדי לא לאכול מהפח, אז הייתי מאפרת, זאת לוקחת את כל מה שהיה במאפרה, שמה על האוכל שנשאר, שזרקתי לפח כדי שאני לא אגע בזה, וזה כמובן לא עצר אותי. ואנחנו כל הזמן באמת מדברים פה על איזשהו כוח, על החוסר כוחות שלי כבן אדם, כבן אדם, הכלבה שלי פה מאשרת כנראה, אז אני אוציא אותה, כדי שיהיה לנו שקט. אם את נשארת פה, אז בלי נביחות. ואז השורה הבאה,
אוהבים אותה.
לגמרי. האם הכוח הזה נוצר בתוכו? בברור לא. לא נותר בו יותר כוח ממנו, מחוק לי מרוב שאני קוראת את זה פה, לא נותר בו יותר כוח ממה שהיה בי ברגע ההוא, ובי לא היה כוח בכלל. וזה כל כך נכון, אבל כשלא סתם אומרים אצלנו באמת שהמקום הנכון ביותר להגיע, זה באמת כשאנחנו בלי שום כוחות, ואפילו בלי תקווה שמשהו יכול להשתנות. כי כל זמן, ואני יודעת שאצלי זה היה ב-15 שנים הראשונות שלי בתוכנית, הייתה לי עדיין תקווה שאני אמצא את הפרצה. אני אמציא את הגלגל מחדש, ואני אצליח בכוחות שלי עם קצת כוח מחברותה, מחברות, ממאמנים, מאיזה דיאטנית מוצלחת במיוחד, מאיזה תוכנית דיאטה. אני אמציא, אני אצליח. עם הכוחות שלי, אני לא צריכה את הכוח הזה. כאילו לא, היה לי מאוד קשה, כאילו מצד אחד הבנתי שאני זקוקה באמת לכוח עליון, אלוהים, אבל לא ידעתי איך להתחבר אליו, לא הבנתי איך אני אמורה להתחבר, וניסיתי להמציא לי כל מיני דברים אחרים, וזה לא עבד. ואני חושבת שבאמת לפני 3.5 שנים, שהייתי באמת במקום שוב מאוד 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 נמוך, כי כלפי חוץ כאילו הכל היה טוב, את יודעת, משפחה, שני ילדים, כלב, כן, קריירה, אבל זה לא היה שווה את זה. הייתי קמה בבוקר, עד כמה שזה כאילו נשמע מוזר ולא הגיוני לבן אדם הנורמטיבי, לאישה הנורמטיבית לשמוע את זה. הייתי קמה בבוקר ואומרת לעצמי, בשביל מה? והולכת לישון ולא חושבת, לא רוצה לחשוב על היום שלמחרת, מרוב קושי. ואז הוא אומר פה, זה כוח שלא היה יכול להיווצר בתוכי. זה משהו אחר. ואני חושבת שזה גם עזר לי, כאילו פתאום זה, כמו שבפרק הקודם חברה דיברה על איך היא ראתה את אלוהים, ונזכרתי שתמיד כששאלו אותי, כאילו, איך אלוהים נראה, אז מבחינתי אלוהים נראה כמו בציורים שהיינו עושים בבית ספר של אליהו הנביא כזה, איש זקן על ענן, ולא, כאילו, והייתי צריכה לשאול את עצמי, מה זה האלוהים הזה בשבילי, ותכף באמת גם נגיע ל... לקטע שהזכרת, עם למצוא את ההגדרה האישית. אז אני רק אמשיך ואגיד שבאמת נאמר פה, ברגע זה שיניתי בצורה יסודית את דעותיי על מעשי ניסים, העבר המעורפל לא חשוב כאן ממולי, ליד שולחן המטבח, ישב לו נס, והוא בישר בשורות גדולות. ווואו, כאילו, שזה הנס. באמת שהגענו בכלל לתוכנית ושזה דיבר אלינו, כמו שאמרת קודם. והייתי שמחה לשמוע איזה ניסים קרו לך, או איזה בשורות גדולות פתאום קיבלת בבום, דווקא בקטע הזה.
אני חושבת שקודם כל הנס הראשון שהגעתי לחדר לפני כמעט 14 שנה והיה לי אומץ לפתוח את החדר ולהיכנס, הוא היה מלא והתביישתי. גם מעצמי התביישתי, מהמראה שלי, חסרת ביטחון, חסרת חוט שדרה, חסרת אונים לחלוטין. לא ידעתי בכלל איך מתנהגים בחדר הזה וגם שמעתי כל מיני מושגים מסוימים, אבל יחד עם זה, אני באמת מאמינה שאלוהים, הנס שאלוהים הוביל אותי לחדר זה בדיוק כשהייתי מוכנה, מכיוון שהייתה לי הפתיחות להקשיב. והנס באמת שבאותו ערב ניגשה אליי מאמנת, חברת תוכנית שלא הכרתי אותה, זרה לחלוטין, כולם שם היו זרים לי. אני הייתי, לא הכרתי אף אחד, זה נורא מפחיד. והיא נתנה לי את הטלפון שלה, והסבירה לי קצת על התוכנית, ואמרה לי, תני צ'אנס, תני הזדמנות הוגנת לתוכנית הזאת. ואני ממש, בגלל שבאתי, זה כמו שאנחנו אומרים, God, gift of desperation, אני בדיוק הייתי בדספיריישן הזה, באומללות הזאת, בייאוש, בייאוש, באתי על ארבע, כמו שהוא כותב פה מהמזבלה, באמת הייתי בזבל של החיים שלי, גם מבחינה גופנית, זאת אומרת, עם האוברווייט, עם המשקל עודף, וגם נפשית, הייתי גמורה, גמורה, באמת הייתי צריכה באמת כוח גדול, כמו שכתוב פה, שרק אלוהים יכול לעשות עבורי מה שאני לא יכולה לעשות לעצמי, עבור עצמי. ועל ציר הזמן, קודם כל זה היה בהתחלה. ובאמת אני נשארתי את השש פגישות. ובאמת התחברתי למאמנת, והמאמנת ליוותה אותי. ואני עשיתי, אמרתי, מה שהיא אומרת, ככתוב, מה שהיא אומרת אני עושה. וכרגע, בשלב הזה, הקבוצה והמאמנת, היו סוג של כוח גדול בשבילי, ולאט לאט התחברתי ככה בצעד שתיים, התחלתי להבין את החלק הרוחני, שזה לא אלוהים של התורה, שזה בעצם חוויה רוחנית שעוד לא, שרק אחרי זה בצעד שלוש הצלחתי לאט לאט להבין את החוויה הרוחנית, שזו תוכנית של שינוי, שאם אני לא אשתנה שום דבר לא אשתנה, וכדאי מאוד לצאת מכל הדעות הקדומות שהיו לי קודם, מהגישות הקודמות, לאמץ גישות חדשות. הייתה לי הפיכות הזאת, והתוכנית הזאת באמת באה לי בזמן שאני הייתי צריכה להתמודד עם דברים מאוד 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 קשים, שהיה קשה לי מאוד ליישם. ופה נכנס אלוהים. מה שכתוב פה, חברי ישב לפניי והצהיר חד וחלק שאלוהים עשה עבורו מה שהוא לא יכול היה לעשות בשביל עצמו. אם אני לא הייתי בתוכנית, בדיוק בתקופה הקשה הזאת, בטוח שאני לא יודעת איך אני הייתי שורדת את התקופה הזאת. לא יודעת איך הייתי שורדת, אני לא יודעת. תודה לאל שאני לא צריכה אפילו, שאין לי את החוויה הזאת, שאני חוויתי חוויה חדשה, שמישהו לקח אותי ביד, כיוון אותי, נתן לי כיווי, נתן לי, כמו שאני תמיד אומרת, הרוח מתחת לכנפיים שלי, לעשות דברים שלא העליתי בחלומות הכי פרועים שלי, שאני מסוגלת לעשות. אני הייתי חסרת אונים מול המצב, הייתי, לא היה לי כוח. כמו שאת מתארת, לא היה לי כוח. אני, כאילו, הבטריה, הסוללה, גמורה. אין לי אנרגיות בכלל. וברגע שהגעתי לתוכנית הזאת, לאט לאט, הסוללה התמלאה באנרגיות חיוביות גם, כי למדתי להגיד אסירויות תודה, להסתכל על החצי כוס המלאה, על מה שיש לי, לא על מה שאין לי. זה תוך כדי תנועה, אם מתמידים בתוכנית, אז לאט לאט, מקבלים את המתנות האלה, את הנס הזה, איך קראת קודם, ישב מולי נס. אז אני ראיתי את הניסים בחדרים, ובהתקדמות של האנשים אחרים, ואמרתי, גם אני רוצה את זה.
אז בדיוק על זה רציתי לשאול אותך, יש פה ככה, יש פה משפט שאומר, למרות הדוגמה החיה של חברי, עדיין נותרו בשרידים אל דעות הקדומות הישנות שלי, המילה אלוהים עדיין עוררה בהתנגדות מסוימת, ואז באמת אומר אבי את המשפט הידוע, שאת הרבה פעמים אומרת, זה הטריק של התוכנית, חברי הציע מה שנדמה בזמנו כרעיון חדשני, הוא אמר, מדוע שלא תבחר אתה את המושג שלך על אלוהים? הצהרה הזו הכתה בי קשות. היא המיסה את ההר הכפו של השכלתנות שבצילו חייתי ורעדתי שנים רבות. לבסוף עמדתי באור השמש. ואני חושבת לעצמי מה היום המושג שלי על אלוהים. אז באמת היום מבחינתי, כמו שאמרת, God, gift of desperation, מתנת הייאוש, ואם אני ככה מנסה לפרוט את זה לפרוטות, כי אנחנו ככה בצד שתיים פה בסיפור של ביל, אז זה באמת, אני חושבת שהסוויץ' אצלי היה, ששאלו אותי, אם זה כוח עליון, כוח ענק, אז מאיזה כוחות הוא מורכב? איזה כוחות את זקוקה להם? ובאמת כשחשבתי על זה, אז אמרתי, אוקיי, נגיד, כוח ההתמדה, אין לי צורך בו. אני מאוד מתמידנית, מה שאומרים לי אני עושה וזוכרת ואין בעיה. אבל נגיד, כוחות שחסרים לי זה כוח של סבלנות, מאוד קשה לי לחכות לתשובות, מאוד קשה לי כשאנשים לא מבינים בדיוק באותה שנייה, אם לא שנייה קודם, מה, למה אני מתכוונת, ולא קוראים את המחשבות שלי, זה תמיד מתסכל אותי מחדש כל פעם. כוח הסובלנות, זאת אומרת, לקבל דעות של אנשים אחרים, לקבל אפשרות שיש עוד דרכים לעשות את מה שצריך לעשות, ואלה שני כוחות שהייתי מאוד 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 זקוקה להם. כוח נוסף שאני מאוד זקוקה לו, זה כוח הקבלה. זאת אומרת, בתפילת השלווה, אין לי שום בעיה, בטח שלא היום, אבל גם לפני, את האומץ לשנות, אני בסך הכל די אמיצה. אבל לקבל בשלווה דברים שאני לא יכולה לשנות, וואו, זה היה בלתי אפשרי. וזה, אלה בעצם יש את שלושת הכוחות שאני זקוקה להם מהכוח העליון שלי, וזה מה שאני מבקשת כמעט בכל הסיטואציות, שיראה לי מה רצונו וייתן לי את הכוחות לבצע, אלה הכוחות שלרוב אני זקוקה להם. ומעניין אותי לשאול אותך, על אף שאנחנו מכירות באמת המון שנים וצועדות ככה ביחד, מה הכוחות שאת זקוקה להם, או איזה הגדרה לך יש של האלוהים שלך, כי באמת כל אחד מאיתנו מתחבר אחרת.
כן. אני חושבת שכל הנושא הזה, תודה על השאלה, הנושא הזה של ההתקדמות בתוכנית, זה לא לחיצה על כפתור ולמחרת אני כבר פתאום יודעת הכל, וזה איזשהו תהליך שעברתי בתוכנית, זה לקח תקופה ארוכה, ודרך אגב, בתקופה הזאת זה עליות, ירידות, יום אחד אני מאמינה, יום אחד אני פתאום יש לי שאלות וספקות, אבל היום, תודה לאל, אני כבר כמה שנים טובות באמונה, אני כל כך מאמינה בכוח העליון שלי, אני מאמינה שזה כמו שמירה פרטית, אני ממש מאמינה, deep inside of me, ממש בתוך תוכי, אני כל כך, כמו בעיניים עצומות, אבל אני יודעת שזה דורש ממני עבודה. זאת אומרת, הכוח העליון שלי לא יבוא ויעשה לי את העבודה. אני מאמינה בו ב-100%, כשאני אפנה אליו, אז הוא יעזור לי, כי אני רואה את זה יום-יום, רק היה לי איזה עניין, רק היום. באמת, זה פשוט הזוי, לפעמים אני מסתכלת על הדברים, אני אומרת, באמת, אם זה לא כוח עליון, אז מה זה? כאילו, אני צוחקת לעצמי, אני אומרת, כל פעם מחדש הוא מוכיח לי, כמובן שלא הכל מושלם, אבל היום, לדוגמה, הסתכלתי על היומן עם חברה, שהיה לנו איזה אירוע בתאריך מסוים, ואני אומרת לה, תקשיבי, זה בעייתי, ומה היא אומרת לי? לא. האירוע הזה בסוף נדחה לתאריך אחר, זאת אומרת שאין לי בעיה להכניס ליומן, אז אם זה לא אלוהים, אז מה זה? כי אני יודעת שבתאריך הזה זה לא, אני לא יכולה, ואני לחוצה, ואני מוגבלת בתאריכים, ופתאום מתנה. אז באמת, לפעמים אני אומרת, הדברים מסתדרים מעליהם, ומה שכן, אני יודעת, אני מודעת לזה שאני תמיד אהיה חסרת אונים מול האוכל מסוים, לכן אני צריכה להתמיד ולעשות את 12 הצעדים. מה שכן, אני מגייסת את המשמעת שלי, אני מטפחת כל הזמן את המשמעת שלי, את המסגרת, אני חייבת את המסגרת הזאת. עכשיו, אף אחד לא יביא אותי למסגרת הזאת. אלוהים לא יחתוך לי את הסלט, אלוהים לא ינהג לי את האוטו. אלוהים לא ישלם את החשבונות שלי, אלא את הארנונה שלי. הוא לא ילך בשבילי, לא יעשה את עבודת הרגליים שלי. אני צריכה לעשות את הפעולות האלה, תוך כדי שאני מגייסת את היכולות שלי, את המשמעת, ואת נגעת בתפילת השלווה, שזה נר לרגליי. אלי, אני מבקשת, תן לי את השלווה, אז ברור שאני רוצה את השלווה. ואת האומץ, החלק הזה של האומץ, כי אני, לא תמיד יש לי את האומץ, גם בעולם התעסוקתי שלי, הפרטי, גם לפעמים מול כל מיני מצבים, לא תמיד יש לי את האומץ, אני מודה ומתוודה. אני, יש לי חולשות, אני בן אדם, יש לי את החולשות שלי, אז אני מבקשת ממנו את האומץ, ואני משתדלת, אני בודקת איתו, אני בודקת תוך כדי הרהורים, הקשבה, מה אתה רוצה בשבילי? כמובן שאני צריכה להיפטר רק להיום מהרצון העצמי שלי, כי אני רוצה לדחות דברים, וזה ברור שכשיש דברים שנורא קשה לי לעשות, שקשה לי להתמודד איתם, אז בדיפולט שלי אני דוחה אותם. הדחיינות הזאת זה אחד המכות הגדולות שהיו לי, ותודה לאל, שרק להיום אני עובדת על זה, קשה, אני עובדת על זה, וכמו שאת אמרת, קבלה, אני מקבלת את זה שיש לי בעיה, אכילה כפייתית, שאני חולה, זה מחלה כמו כל מחלה, אבל תודה לאל, אני יודעת שאני במקום הנכון, מי ששומע אותנו, זה המקום, זה המקום, מקבלים אותי כמו שאני, לא מבקרים אותי, בלי שיפוטיות, בלי ביקורתיות, אני באה לחדרים האלה, לכן יש לנו גם את האומץ, לעשות את מה שאנחנו עושות עכשיו, להעביר את המסר לאנשים אחרים שסובלים, זה נר לרגלי היום, לצאת מהריכוז העצמי שלי, מהביישנות שלי, מזה שאני, אולי היו תקופות שפחדתי להגיד שאני בתוכנית הזאת, היום אני בכל הזדמנות, אני רק מעבירה את המסר, בעדינות כמובן, בלי חלילה כפייה או לנדנד למישהו. אבל היום אני יודעת שזה הפתרון שלי. אין, לא מצאתי פתרון אחר. לא מצאתי. ניסיתי למצוא פתרונות אחרים. שנים. וכל פעם נכשלתי. למה? כי זה היה של הרצון העצמי. ופה באמת יש לנו תוכנית רוחנית ש... בכל אופן, אני לא סתם, אני כבר כמעט 14 שנה, ואני בן אדם שלא התמדתי הרבה. היו הרבה, בצעירותי, אני לא הייתי מהמתמידות, בכל מיני דברים. אז אם אני מתמידה בתוכנית הזאת, זה אומר דרשני. זה אומר שיש עם מה לעבוד ויש תוצאות, ויש אחרי זה את המתנות.
ממש, זה כתב בסוף עמוד 14, תחילת עמוד 15, רשום, זה היה רק עניין של נכונות להאמין בכוח גדול ממני. לא נדרש ממני שום דבר נוסף על מנת להתחיל. ראיתי שמנקודה זו אפשר להתפתח על בסיס זה של נכונות מלאה. יכולתי לבנות את מה שראיתי אצל חברי. האם זה יהיה שלי? כמובן שכן. ואני חושבת שזה אחד מהדברים שבאמת עשו את זה בשבילי, ושהשאירו אותי פה בחדרים של OA, כי באמת גם בתקופות שהיו לי מאוד קשות, הייתי באה והייתי רואה את אותם אנשים שאמרו לי, הנה, זה עבד אצלנו, תמשיכי. לפעמים הם עצבנו אותי, כמו שאת היית באה ואומרת, תפתחו את הספר הגדול, הכל כתוב בו. והייתי אומרת, על מה היא מדברת? העניין הוא תוכנית אוכל, לא, אני מתמידה בתוכנית האוכל שלי, אז למה אני עדיין עצבנית? אז באמת, זה היה לראות את אותם אנשים, הניסים האלה, שהנס קרה להם לפני שזה קרה אצלי, ולראות ולהגיד אם זה קרה אצלם, זה יכול גם לקרות לי. והיום אני ממשיכה לבוא, גם כי זה באמת חלק מהצעד ה-12, כן, של לנסות ולהעביר את המסר הלאה, אבל גם כי אני יודעת שזה מה שעשה לי, שאנשים שחוו את החוויות הרוחניות והחלימו, באים ומספרים ואומרים לי, הנה, זה מה שעשינו, הכל כתוב בספר, תפתחי את הספר, תקראי, תעשי, וזה יקרה גם לך. וזה כל כך מרגש, הקטע הזה, וגם ההמשך שלו. וכך השתכנעתי שאלוהים מתעניין בנו, בני האנוש, כאשר אנו רוצים בו במידה מספקת. סוף סוף ראיתי, הרגשתי והאמנתי. טונות של גאווה ודעות קדומות, נשרו ממני, עולם חדש נגלה לפניי. כאילו, אני כל כך מתרגשת כל פעם שאני קוראת את זה, כי אני מבינה שבאמת, אלוהים מתעניין בי. בי, צביעה הקטנה, כן, זה מעניין אותו. ואני כל פעם שאני שואלת אותו מה לעשות, ומחכה להנחיה, היא מיד מגיעה. לפעמים ישירות, לפעמים שיחה עם חברה, לפעמים בשיר שאני שומעת, אבל זה לא משנה, אני יודעת שזה מכוון ישירות אליי, וכל מה שאני צריכה בשביל לשמוע את ההנחיות האלה, זה באמת לשים את האגו הענק שלי בצד, ולהפסיק לשמוע את מה שאני רוצה לספר לעצמי, כדי שאני אוכל לשמוע את הדרך הנכונה מבחינתו, להפסיק לשמוע לרצונות שלי, ולהתחיל לשמוע על הרצונות שלו. וזה הנס מבחינתי, לפחות. והייתי שמחה ככה לשמוע ממך, באמת את ה... אם את זוכרת, אם הייתה איזושהי נקודה כזאת, או זמן מסוים, שבאמת ככה ראית, הרגשת והאמנת.
אני זוכרת, זה מאוד מצמרר אותי מה שאת מתארת, במה שאני מצומררת ומתרגשת מהמילים שאת אומרת, כי כשכתוב פה עולם חדש נגלה בפניי, זה באמת, אני זוכרת שבאתי לאור ווי ושמעתי כל מיני מושגים, וביניהם נולדתי מחדש. יש לי את היום הולדת הרגיל שלי, ויש לי את היום הולדת שהגעתי לאורי.
נכון.
ואני באמת הרגשתי את השינוי, איזה שינוי באישיות שלי, איזה, מה ספגתי פה, איזה ערכים, איזה אידיאלים חדשים, לדוגמה, נתינה. בחיים אני בן אדם מפונק, בריכוז עצמי, חושבת רק על עצמי, ואם אני נותנת למישהו משהו, זה מרכז רווח, מה אני ארוויח מזה, או כסף, או דברים אחרים שאני ארוויח מזה, פנקסנות כזאת. פתאום אני באה למקום שמקבלים אותי א' כמו שאני, המאמנת נותנת לי מזמנה, בלי לבקש תמורה, אז אני, התפקיד שלי באמת, כמו שגם האמונה הזאת, כי גם הספר בהקדמה אומר, אנחנו מאלכוהוליסטים אנונימיים מונים יותר מ-100 גברים ונשים שהחלימו ממצב נפשי וגופני שהיה נראה חסר תקווה. הגעתי לכאן חסרת תקווה, לא האמנתי שיכול להיות מהפך כזה בחיים שלי, בגלל ששני אנשים נפגשו, שני אלכוהוליסטים, שני מכורים נפגשו, ובזכותם הקימו את המפעל המדהים הזה, שבין היתר גם אני זכיתי להחלים בו. אז אני יודעת שהתפקיד שלי להיצמד למנצחים, ואני אומרת את זה חס ושלום, לא עם אגו חלילה, אלא למנצחים, אלה שעושים את העבודה, כי התוכנית הזאת מיועדת למי שפועל, למי שעושה את הפעולות. כי אחרת זה לא יצליח, אני צריכה לפנות לאלוהים, לא יבוא אליי לבד, אלוהים יעשה עבורי את מה שאני לא יכולה לעשות בעצמי, בתנאי שאני אעשה את הפעולות הנכונות. מה זה אומר בין היתר? אני מקבלת מצד אחד שירות, מצד החברים, כל הגנון הזה, של העמותה הזאת, זה לא מובן מאליו. מצד שני, אני צריכה להחזיר, וההחלמה שלי תלויה בזה שאני מחזירה. זה עולם חדש נגלה בפניי, לצאת מהריכוז העצמי ולחיות בנתינה. צעד 11, כשאני קמה בבוקר, מה אני יכולה לעשות למען האנושות, למען החברים, וזה בכל תחום חיי, לא מה אני יכולה לקחת. אז כל הגישה שלי, כמו שדוקטור סיקורט אמר על ביל, כל הגישה שלו השתנתה, הדעות שלו, וגם פה אנחנו צעד שתיים, לצאת מהדעות הקדומות, מכל מה שהנחה אותי בעבר, כמו מה שתיארתי, ולאמץ גישות חדשות, שהם רק יטיבו עם אחרים, ואיתי, זה win-win situation, מצד אחד אני, כשאני משתנה, לפי מה שכתוב פה בספר, אז זה משפר מערכות יחסים, וגם אלה שמסביבי, כי אני מכורה, וזה לא כל כך נעים לחיות עם בן אדם מכור, אז זה גם בא לידי ביטוי במערכות יחסים, ואנשים שסובבים אותי, כבר יש סיכוי, פחות סיכוי שיסבלו, רק להיום אם אני אעשה את התוכנית, אני צריכה להשתנות, אני לא צריכה לחכות שמישהו אחר ישתנה. אז, וכמו שכתוב, טונות של גאווה ודעות קדומות, באמת, זה השחקן האגוצנטרי שאני צריכה להיפטר ממנו.
זה באמת ככה, מה שאמרת קודם, הוא יעשה, אלוהים יעשה עבורי מה שאני לא יכולה בעצמי, אבל את מה שאני יכולה, אני חייבת לעשות. וחלק מזה, זה באמת ללמוד את הצעדים, להתקדם, לעשות את מה שאומרים לי לעשות. אנחנו נגיע בטח בפרק הבא לקטע שהוא מספר שהוא נגמל בפעם האחרונה, עבר ככה אשפוז כדי להוציא את החומר מהגוף שלו, כדי שהוא יוכל להתקדם אחרי זה בצעדים. ובאמת כל מה שמבקשים מאיתנו זה לתת לתוכנית הזדמנות הוגנת ולהשקיע את הזמן בללמוד את הצעדים. לא מבקשים ממני פה לעלות על שום משקל, לא פעם ביום ולא פעם בשבוע ולא פעם בחודש. אין אצלנו שקילות בחדרים, אין גם תשלומים, כן? אני לא צריכה לבוא, אני לא צריכה לשלם, לא למאמנת, לא לאנשים שבאים להנחות, הכל באמת בהתנדבות. והדבר היחיד שאומרים לי זה, ברגע שהחלמת, אל תשלמי את כסף, אלא תתני בנדיבות רבה, כמו שאת קיבלת. תיסעי למקומות בשביל להנחות, תעלי לזומים, כן, היום אנחנו בעידן הזום, איזה כיף, אפשר להיכנס, אני יכולה באותו שבוע להנחות בירושלים, בבאר שבע ובגליל העליון, ואין שום בעיה, אני יכולה לעשות את זה מהמחשב שלי, אבל אני גם יכולה לנסוע כמובן לפגישות פרונטליות, וכל הזמן, בכל מקום שאני מגיעה אליו, לדבר על התוכנית הזאת ולספר על איך הצעדים האלה באמת הביאו אותי למצוא את הכוח העליון הזה שלי ולהתחבר אליו ודרך החיבור איתו להחלים, כי זאת הסיבה שאנחנו עושות בעצם את 12 הצעדים. אני באתי בשביל לרדת במשקל, אבל נשארתי באמת בגלל השירות, בגלל ההחלמה, בגלל הרוח הזאת שקיימת אצלנו בחדרים. ובאמת בחלק השני בעמוד 15, אחרי הרווח, כאילו, אז יש את הפסקה הראשונה או השנייה, ואז הוא מספר שהוא הבין באמת את המשמעות האמיתית של החוויה הרוחנית שהייתה לו בקתדרלה בתחילת הסיפור, והוא אומר, לרגע קצר אחד הייתי זקוק לאלוהים, ורציתי בו, הייתה בי נכונות מתוך ענווה שאלוהים יהיה איתי, והוא בא. והאמירה הזאת, יש מנטור שלנו בארצות הברית שתמיד אומר, אם אני צועדת לכיוון אלוהים, אז אלוהים ירוץ לכיוון שלי. וזה כל כך נכון, ככל שאני עושה, אני מקבלת פי אלף. ובאמת ככה על השתי דקות האחרונות הייתי שמחה לשמוע אם את זוכרת איזושהי חוויה או איזושהי התעוררות, איזה צעד שפתאום הייתה שם איזושהי חוויה ככה מאוד רוחנית, מאוד מיוחדת שהיית רוצה לשתף.
היו לי כמה חוויות. קודם כל, עצם זה שאני התעוררתי, זה התעוררות רוחנית, זה שהתעוררתי. פתאום גיליתי עולם חדש, באמת עולם חדש נגלה לפניי. איזה, כתוב פה, בהמשך של מה שאת קראת, כמה עיוור הייתי. ובאנגלית אומרים, I didn't see. וזה לא רק לראות בעיניים, זה להבין שהבנתי את המשמעות של המחלה שלי, שזאת מחלה שאני לא אשמה בה, שאין לי מה להתבייש בה. פתאום הכל היה כשר למהדרין להתחבר לכוח העליון. ההתרגשות הזאת, הצמרמורות, אני כולי הצטמררתי, זה הסימן. סימן בשבילי שהייתי, וגם הנכונות לתת שירות. אני זוכרת, סיימתי צעד שלוש, ואז אמרו לי, את יכולה לתת שירות. וכבר יכולתי לתת שירות, ורצתי ממקום למקום, זה עוד היה לפני הקורונה כמובן, ורצתי כמה שיותר לכל מיני חדרים להנחות, ותוך כדי תנועה, כל כך התרגשתי מזה, פגשתי אנשים, ראיתי אנשים בהחלמה, וזה נתן לי כוח, ואני הבנתי שאני צריכה לעשות ככתוב, נעשה ונשמע, ואנחנו לוקחים את הכוח אחד מהשני, כי אני חסרת תונים, אני לא יכולה לבד. אז החלק הזה של ההתעוררות הזאת, שאני יכולה להיות גם בן אדם לאורך,